אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
לדוד, ריבה אדוני את יריבי, לחם את לוחמי. החזק מגן וצינה וקומה בעזרתי. והרק חנית וסגור לקראת רודפי, אמור לנפשי ישועתך אני. יבושו ויקלמו מבקשי נפשי, יסוגו אחור ויחפרו חושבי רעתי. יהיו כמוץ לפני רוח, ומלאך אדוני דוחה. ונפשי תגיל באדוני, תסיס בישועתו. כל עצמותי תאמרנה, אדוני מי כמוך, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו. שלום וברכה. הפרק הראשון שבבשורה על פי יוחנן, מסתיים בתיאור של כמה מראשוני ההולכים אחר ישוע. שניים מתלמידי יוחנן המטביל, שמעו אותו מעיד על ישוע ואומר, הנה שה האלוהים הנושא את חטאת העולם. הם האמינו לדברו והלכו אחרי ישוע. אחד מהם היה אנוש, או אנדרי בשמו היווני, אשר הביא גם את שמעון אחיו אל ישוע. בפסוק 42 בפרק א' שבבשורה על פי יוחנן נאמר, הביט בו ישוע ואמר, אתה שמעון בן יוחנן, אתה תיקרא כיפה, שמשמעו בארמית סלע, פטרוס ביוונית. הוא יועד להיות הסלע האיתן שעליו תיבנה הקהילה. יוחנן, יותר מכל מבשר אחר, מרבה לתרגם את השמות של אנשים וחפצים מעברית ליוונית. יוחנן כתב את בשורתו לקהילות בארצות שמעבר לים, יוון ורומי, והוא רצה לתרגם את שמותיהם לשמות מוכרים לדוברי יוונית. כך למשל הוא תרגם את המונח משיח למונח כריסטוס שביוונית. השם היווני יזוס כריסטוס הוא תרגום יווני של השם ישוע המשיח. מכאן נדדו השמות והתוארים האלה לכל שפות העולם. גם השם העברי אנוש או אדם תורגם ליוונית לאנדרי, שפירושו ביוונית גבר או זכר. המונח הארמי כיפה, שפירושו סלע או צור, תורגם לפטרוס, אבן ביוונית. בנוסף לכך, יש לציין שבאזור הכנרת חיו גויים רבים, וחלק מהיהודים נתנו לבניהם שמות יוונים שהיו פופולריים באותו זמן. ברגע ששמע אנדרי מפי יוחנן שישוע הוא שה האלוהים, והחליט ללכת אחריו, הוא גם מהר לספר עליו לשמעון אחיו, והאיץ בו לבוא אל המשיח ולראותו במו עיניו. זו הייתה תגובה טבעית של אדם שהכיר באמת, ורצה לחלוק אותה עם הקרובים אליו. הוא לא חשש מתגובה שלילית של שמעון. בשבילו זה היה הדבר הטבעי ביותר, ללכת ולספר על המשיח מהרגע שהכיר בו. מנקודה זו איננו שומעים יותר על אנדרי, אולם זכותו הגדולה היא שהביא לישוע את שמעון אחיו, אחד מראשי הקהילה בעתיד. למחרת רצה ישוע ללכת לגליל, הוא מצא את פיליפוס ואמר לו, לך אחריי. ישנו פתגם ידוע, הרוצה את הרב יבוא אליו, והוא משקף את הלך רוחם של רבנים רבים שמזמינים את התלמידים לחפש אחריהם. אבל ישוע, כמו אליהו הנביא, חיפש אחר תלמידיו ומצא אותם. היוזמה באה מצידו, הוא היה זה שבחר את תלמידיו, לא הם אותו, כפי שיתבטא הוא עצמו בפרק תתוו. לא אתם בחרתם בי, כי אם אני בחרתי בכם, והפקדתי אתכם ללכת ולעשות פרי. מצטערת דמות של מנהיג דבק במטרה, ופועל בדחיפות כדי לגייס את האנשים המתאימים למשימה. ישוע לא מזמין את פיליפוס ללכת אחריו, אלא מצווה עליו, לך אחריי, ביטוי שמבטא סמכות ורצון להנהיג ולהדריך. הוא קורא לתלמידיו לקחת חלק בשליחות המיוחדת ובקריאה המסוכנת לעתים לבשר את המלכות מתוך ידיעה שהם יצייתו לו בזכות הסמכות שהקרין. בבשורה על פי לוקס נאמר שישוע קרא לאנדרי ושמעון ואמר להם באותה הזדמנות, בואו אחריי ואעשה אתכם דייגי אדם. התיאורים של הקריאה והגיוס של השליחים בבשורות השונות הם למעשה תיאור לידתה של קהילת המאמינים, הזמן שבו האנשים שנבחרו החלו לחלק את גורלם עם הפצת הבשורה. החסידים שעזבו את רשתות הדייג שלהם, את הסירות, את בתיהם ואת הוריהם היקרים, מהווים דוגמה להתחייבות של המאמין והתלמיד המסור. כל מי שהולך אחרי ישוע נקרא לעזוב מאחור את העבר ולענות בציות לקריאה של ישוע, בוא אחריי. בעברית התנכית לקרוא למישהו פירושו היה לבחור בו. אלוהים קורא לאדם לשוב אליו, והאדם קורא לאלוהיו לקבלו בחזרה. כמובן, האדם שנולד בבית של מאמינים אינו חייב לעזוב את העבר. מדובר באדם שחוזר בתשובה, אדם שלא הכיר את אלוהיו מימיו. פיליפוס היה מבית ציידה, מעירם של אנדרי וחיפה. היה לו שם יווני טיפוסי, והוא בא כנראה ממשפחה מתייוונת שאימצה לעצמה שמות יוונים. כנראה גם הוא היה דייג כמו אנדרי ושמעון. עלינו לזכור שבית ציידה שעל שפת הכנרת הייתה כמו שכנותיה, קורזין וכפר נחום, עיר דייג ומסחר שוקקת חיים. בין היתר הייתה בה גם תחנת מכס, משום שהיא שכנה על ציר דרכים ראשי לחופה של הכנרת. אוכלוסייתה של בית ציידה הייתה אוכלוסייה מעורבת. יהודים, יוונים וחיילי הכיבוש הרומי גרו זה לצד זה והתחככו בעבודות השונות, במסחר ובשעות הפנאי. ההשפעה של הסוחרים והחיילים הנוחרים על האוכלוסייה היהודית הייתה ניכרת, ומשום כך נקרא הגליל בשם גליל הגויים בזמן ההוא. היהודים שהיו מרוחקים מהמרכז התורני של יהודה לא היו מלומדים בדת, בתורה ובנביאים, ולא הקפידו ברובם על קיום מתוגדק של המצוות. הם אימצו לעצמם את אורחות החיים של הגויים, ולכן אנו פוגשים יהודים רבים באותו אזור שנקראו בשמות זרים. פיליפוס פגש את נתנאל ואמר לו, מצאנו את זה שכתב עליו משה בתורה וכן גם הנביאים, את ישוע בן יוסף מנצרת. פיליפוס הכיר את התורה והנביאים, והוא שוכנע שישוע הוא המשיח שהגשים את הנבואות שמתארות את בואו. אמר לו נתנאל, מנצרת יכול לבוא משהו טוב? אמר לו פיליפוס, בוא וראה. ההערה העוקצנית של נתנאל מידע על מעמדה נחות של נצרת, אפילו בקרב תושבי הכפרים של חוף הכנרת, שלא הצטיינו באדיקותם ובלמדנותם. יוחנן מרחיב את הדיבור על הפגישה בין ישוע לנתנאל, ומציין את הרושם שהשאיר על ישוע. כשראה ישוע את נתנאל בא לקראתו, אמר עליו, הנה באמת בן ישראל שאין בו מרמה. נתנאל היה אדם ישר, שידע כי הוא זקוק לישועתו של האל. הוא חיפש את דרך הישר, וזו היה סיבה לכך שפיליפוס הציג בפניו את המשיח. שאל אותו נתנאל, מניין אתה מכיר אותי? ענה לו ישוע, לפני שקרא לך פיליפוס, כאשר היית תחת עץ התאנה, ראיתי אותך. השיב לו נתנאל, רבי, אתה בן אלוהים, אתה מלך ישראל. נתנאל הנדעם לא הסתיר את פליאתו לשם התשובה שקיבל מישוע. עץ התאנה שבצילו ישב לא היה בקרבת המקום שבו נפגש עם ישוע, וזה היה עוד ברור לנתנאל שלפניו ניצב איש אלוהים. בבת אחת הוא נוכח לדעת שאפילו מנצרת, הכפר שכוח האל, יכול לצאת המשיח שכולם ציפו לו בחיליון עיניים. מפני שאמרתי לך כי ראיתיך תחת עץ התאנה, האמנת? גדולות מאלה תראה. ישוע רמז לנתנאל שאמונתו היא אמונת בוסר. היא נבעה מהפגישה ביניהם והאות שנלוותה אליה, אבל הוא הבטיח לו שהוא עוד יראה דברים גדולים וחשובים שיחזקו את אמונתו. ועוד אמר לו, אמן, אמן, אני אומר לכם, אתם תראו את השמיים פתוחים ומלאכי אלוהים עולים ויורדים על בן האדם. התמונה שמתאר ישוע מזכירה את חלום יעקב, שבלילה הראשון לבריחתו מפני עשיו, שכב לישון בבית אל ושם חלם חלום. והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. והנה אדוני ניצב עליו ויאמר, אני אדוני, אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. החלום חיזק את רוחו של יעקב בשעה קשה. אדוני הבטיח לו שלא יעזבו. אחרי התלאות שיעברו עליו בגלות, הוא יחזור ארצה. ושם יקים את ביתו. ישוע משתמש בחלום המוכר כדי לבטא חזון רב משמעות. המאמינים בו יזכו לראות את מה שמתרחש בשמיים. רוח הקודש תרד עליהם, והם יראו את בן האדם, שהוא אחד התוארים של ישוע, עומד אכן כשמלאכי האלוהים עולים ויורדים עליו. המלאכים שרתו את האדון ישוע, שקיבל סמכות עליהם. הוא יכול היה לשלוח אותם לשמיים עם המסרים והבקשות שלנו, והם היו מביאים אליו את התשובה מאת הקדוש ברוך הוא שניצב בראש הסולם. המלאכים מילאו תפקידים חשובים בחייו של ישוע, ובאו לשרתו בהזדמנויות שונות, כמו למשל אחרי הניסיון במדבר או בגת שמנים. נתנאל ואיתו התלמידים האחרים יכירו בקשר ההדוק שיש לישוע עם אביו שבשמיים. הם ראו בכמה הזדמנויות את המלאכים, וחלק מהם שמעו את האב אומר מראשו של הסולם, זה בני אהובי, אשר בו חפצתי. הסולם לשמיים הוא גם סמל לישוע המשיח, רק דרכו אפשר לתקשר עם האלוהים. ישוע יאמר בפרק י' ד', אני הדרך והאמת והחיים, אין איש בא אל האב, אלא דרכי. ישוע הוא סולם שבו אפשר לבטוח, כי הוא יביא את תפילותינו לפני כס הכבוד ויושיענו מכל חטאינו. פרק ב' שבבשורה על פי יוחנן נפתח בסיפור החתונה שהייתה בכפר קנה שבגליל, ובו נקרא על האות הראשון שחולל ישוע בשירותו הציבורי. ביום השלישי הייתה חתונה בקנה אשר בגליל. אמו של ישוע הייתה שם, וגם ישוע ותלמידיו הוזמנו לחתונה. בסצנה הקודמת היינו בבית ציידה שעל חוף הכנרת. משם עלו ישוע והתלמידים מערבה, לכפר קנה שבגליל התחתון, שנמצא לא רחוק מנצרת. 3 ימים עברו מאז שעזבו ישוע וארבעת תלמידים מטריים את הכנרת בדרכם לגליל. כאן אמור היה ישוע לפגוש את אמו ובני משפחה אחרים בחתונה של קרוב המשפחה. שוב חשוב לציין את הנטייה של יוחנן, לציין את היום והמקום של האירוע אותו הוא מתאר בבשורה. וזאת למרות גילו המתקדם בזמן כתיבת הבשורה. אין אנו יודעים דבר על בעלי השמחה, מלבד העובדה שמדובר בחתונת עניים. אפילו יין לא היה להם, בכמות מספקת, כדי למלא בו את השמחה כמנהג היהודים. כשחסר להם יין, אמרה אם ישוע אליו, אין להם יין. עובדה זו הייתה מצערת משום שהיין, המשמח לבב אנוש, אמור היה להיות חלק חשוב של טקס הנישואין. אין ספק שבעלי השמחה, בני משפחת החתן והכלה, היו נבוכים ומבוישים בשל היעדר היין. עצם העובדה שאמו של ישוע הסבה את תשומת ליבו לחסרונו של היין, מוכיחה שהמשתתפים בשמחה חשו בצער היעדרו של היין. הסיבה לכך שהיא הפנתה את תשומת ליבו של ישוע לעובדה זו, יכולה להיות שהיא רמזה בכך לישוע, לתלמידיו ושאר בני המשפחה, שהגיעה העת לעזוב את המסיבה. קלווין, פרשן המקרא הידוע, מציע שבכך רמזה לו מרים להעסיק את הנוכחים בדרשה מעניינת שתמלא את מקומו של היין. אולם לפי התשובה שנותן לישוע, קרוב לוודאי שהיה זה רמז מצידה של האם, לישוע לעשות נס ולגרום לכך שיהיה יין בכמות מספקת לכל האורחים. אתם זוכרים את הרגע שבו בישר המלאך גבריאל למרים על הולדתו של בנה. מרים הופתעה מההכרזה זו ושאלה איך ייתכן הדבר אם לא ידעתי איש מימי. גבריאל הסביר לה שרוח הקודש יבוא אליה וידאג להפרות את רחמה. הבן שיוולד יהיה קדוש. מאותו רגע ובשנים הבאות היו רבים בסביבתה הקרובה שפקפקו בסיפור שסיפרה להם על הולדת הבתולין של בנה הבכור. כאן היא כאילו מייצה בישוע לעשות נס ולהוכיח בכך שטענותיה היו נכונות. אבל ישוע משיב בסירוב לבקשתה, במה שנראה במבט ראשון כזלזול בכבודה. אמר לה ישוע, מה לי ולך אישה, עוד לא הגיע שעתי. תשובתו של ישוע יוצרת מרחק מסוים בינו לבין אמו. מדוע הוא נוהג כך? האם הוא עובר חלילה על הדיבר, כבד את אביך ואת אמך? הפתרון טמון במשפט המסכם, עוד לא הגיע שעתי. יוחנן מצטט בבשורתו כמה או כמה פעמים את ישוע כשהוא מדבר על זמנו, הזמן שצריך לבוא בעתיד, ובכל הזדמנות הנושא שונה. כאן מתייחס ישוע לעובדה שאמו ידעה על הייחוד שלו עוד לפני שנולד. היא שמעה אחרים מנבאים עליו, היא שמעה את המלאך מדבר עליו, והבחינה בתכונותיו המיוחדות כילד או כנער מתבגר. היא גם ידעה שהדורות הבאים יהללו את שמה, ושרה באוזני אלישבע דודתה, הנה אשריה יאמרו מעתה ולדור דורים. גערתה של ישוע באה כדי לעזור לה במעבר מהחסות שהיא נתנה לו כאם, לזמן שהיא תתייחס אליו כאל אדון. הוא רצה להנמיך את רגשי הגאווה שעלולים להתעורר בעתיד, ולהבהיר שהוא כאדון, הוא זה שקובע מתי הוא צריך להתערב בענייני העולם הזה. הוא אינה מבצע ניסים לפי הזמנה, רק כדי להרשים את הקהל שסובב אותו, או אפילו כדי להסב נחת לאמו היקרה. אמרה אמו למשרתים, כל מה שאומר לכם עשו. מתשובתה של אמו מתקבל הרושם, שהיא לא נפגעה מיחסו אליה, אלא קיבלה את תשובתו ברוח הנכונה. היא הבינה מדבריו או מאופן דבריו שרחמיו אכן נחמרו על בעלי השמחה והאורחים, והיא פנתה אל המשרתים והורתה להם לעזור לו ככל שיבקש. אנו נראה שישוע לא התעלם מהבקשה שהעלתה אמו, ופעל ביד נדיבה יותר ממה שהיא הייתה יכולה להעלות בדמיונה. פסוק 12 מוכיח שלא נוצר שום קרע בינו לבין אמו. להפך, הם עזבו את החגיגה יחד, ויחד חזרו לנצרת. אגב, העצה שהציעה מרים למשרתים, טובה ותקפה גם בימינו אלה, לכל אדם שמחפש את הטוב בחייו. שישה כדי אבן היו ערוכים שם, כמנהג היהודים לטהרתם, וכל אחד מכיל שניים או שלושה בתים. אמר להם ישוע, מלאו את הקדים מים, והם מילאו אותם עד למעלה. ישוע הפנה את תשומת ליבם לשישה קדי אבן גדולים, ששימשו את המשפחה לצורכי טהורה, לטבילה ורחצה. הבת היא מידת נפח ששיעורה הוא כ-45 ליטר. הכלים האלה לא היו הכלים היפים שבבית, ומן הסתם הוצנעו בפינה של חדר צדדי. מי שהצביע ישוע על הקדים, וביקש שימלאו אותם במים, גברה חרפתם של הנאספים עוד יותר. אמר להם, שאבו עכשיו והביאו אל ראש המסיבה. הם שאבו והביאו אליו. ישוע הורה למשרתים לשאוב מים מהקדים ולהגישם בכלים קטנים יותר לראש המסיבה. והנה ריח של יין משובח מילא את החדר כולו. טעם ראש המסיבה את המים שנהפכו ליין, ולא ידע מאין הוא, אלא שהמשרתים אשר שאבו את המים ידעו. קרא ראש המסיבה את החתן ואמר לו, כל אדם מגיש תחילה את היין הטוב, וכאשר האנשים מבוסמים, יגיש את הטוב פחות, אבל אתה שמרת את היין הטוב עד עכשיו. כך צריך להיות סדר הדברים, הטוב בא בסוף. וזהו רמז לדברים הטובים שמצפים לקלת המשיח בסיומה של חתונת השה. הנס של הפיכת המים ליין מלמדנו לקח רוחני חשוב. ישוע משתמש בנו כבחדי מים. אנו משולים לקדים ישנים ומרוטים שאינם מושכים את תשומת הלב ואפילו נדחפים לקרן זווית. אבל ישוע רוצה להשתמש בנו. הוא רוצה למלא את חיינו במים, שהם סמל לדבר אדוני. הדבר פועל את פעולתו בנו, ובסיומו של תהליך הוא נהפך ליין משובח, שיכול למלא בריחו ובטעמו הטוב את חיינו וחיי הסובבים אותנו. רוח קודשו של אדוני פועלת בחיינו, ומפיקה מדבר אדוני, שהוא חומר הגלם הפשוט, את היין המשובח. באיגרת השנייה לקורינטים, פרק ד' ופסוק 6 נאמר, הוא הגיע אור בליבנו להאיר דעת על אודות כבוד אלוהים אשר בפניו של המשיח. ברם האוצר הזה נתון לנו בכלי חרס, כדי שיהיה הכוח הנשגב מעד אלוהים, ולא מידינו אנו. כדי החרס הם ביטוי ציורי לאדם שהוא כחרס הנשבר. היום כאן ומחר איננו. כלי זהב וכסף לעומתם נחשבים לכלים ייצוגים מהמעלה הראשונה. הם עומדים בארון היפה ומקשטים את סלון האורחים. אולם הכלים הסניטריים עשויים חרס נמצאים בדרך כלל בחדר האמבטיה ובשירותים. לא שהם שימושיים פחות. אדרבה, אנו זקוקים להם הרבה יותר מלכלי הכסף הנוצצים, אולם הם מכובדים פחות ואינם מוצגים לרעבה. ובכל זאת בחר האל לצקת את מתנות רוח קודשו בכדי החרס דווקא, בחייהם של אנשים שבורים ונדכאים, כדי שהתוכן יהיה העיקר ולא הקנקן המכיל אותו. כאשר אדם זקן חולה או מכוער במראה, מלא באהבת האל, והוא אדם ישר ומלא במצוות ומעשים טובים, אנו אוהבים אותו בשל התוכן של חייו, אופיו והאור שניבט מעיניו, למרות החיסרון שנגלה במראהו החיצוני. ויש כאן עוד נקודה שמן הראוי לתת עליה את הדעת. הנס הראשון שחולל משה רבנו לפני פרעה במצרים, היה הנס של הפיכת מי היאור לדם. זה היה אות למשפט האלוהים על החטא. לעומת זאת, הנס הראשון של ישוע היה נס הפיכת המים ליין. כאן מדובר על ברכת האלוהים השורה בחיי המאמינים. מה גדול הוא ההבדל בין השניים? התורה מציגה בפנינו את חטאינו ואת הצורך שיש לנו בכפרה על החטא באמצעות דמו של משיח. ואילו הבשורה משלימה את התמונה ומראה לנו את חסדו של האל הסולח לנו על חטאינו וממלא את חיינו ביושר, אהבה ושמחה אמיתית. מי ייתן ודבר אדוני שיוצא ברגעים אלה מפי, יהפוך בחייכם המאזינים ליין טוב, לרוח מלאתכן ומעשים טובים, לכבודו של האל שנתן לנו את דברו. זאת תחילת האותות של ישוע. הוא עשה זאת בקנה שבגליל. אז הראה את כבודו, ותלמיניו האמינו בו. ישוע הבטיח לנתנאל שהוא עוד יראה ניסים גדולים, ושהם יחזקו את אמונתו. והנה, כמה ימים לאחר מכן, הוא רואה את הנס הראשון בקנה שבגליל. הנס הזה, הנס הראשון שעשה ישוע, לא דווח בשאר הבשורות. יוחנן מתעד רק 7 מהניסים שעשה ישוע, הרבה פחות מהבשורות האחרות, אבל כל אחד מהניסים שהוא מתעד מוכיח משהו על ישוע. אחרי כן ירד אל כפר נחום, הוא ואימו עם אחיו ותלמידיו, ושם שהו ימים לא רבים. לאחר שחזרו הביתה לנצרת, שהה שם ישוע עם אמו זמן מה. באחת השבתות ביקר בבית הכנסת, התבקש לקרוא ממגילת ישעיה, וקרא את הקטע מתוך פרק סמך א', הפותח במילים רוח אדוני עליי. ישוע ייחס את הכתוב לעצמו, ועורר בכך עליו את חמתם של אנשי העיר, עד שהללו רצו להשליחו ארצה, מן המצוק שעליו בנויה עירם. ישוע חמק מהם, אסף את אמו וחסידיו, וכולם יחד ירדו לכפר נחום. שם קבע את מושבו ומרכז פעילות הביסור שלו ברחבי הגליל בחודשים הבאים. ערב טוב לכם ולהתראות.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.